קורבנות בין קורבנות יחיד לקורבנות ציבור. קורבן יחיד קרה לאדם משהו מסוים, או אירוע מסוים, לדוגמת חג וכדומה, יש קורבנות שאדם חייב להקריב. יש חטאת, שזה על חטא, ויש חגיגה, שזה קורבן שעולים לרגל וחוגגים. קורבנות יחיד, ויש קורבנות ציבור. מהו קורבן ציבור? קורבן ציבור זה דבר מאוד מיוחד. יבוא בן אדם ויגיד, היום צריך להקריב מוסף של ראש חודש, יום ראשון בעזרת השם. בסדר, אני, הנה, אני הבאתי מהבית שלי בדיוק את הבהמה המתאימה לקורבן מוסף של ראש חודש, בבקשה, נותן את הבהמה לכהנים, קחו, תקריבו. לא הולך, לא קשר, לא מועיל, זה לא קורבן ציבור, לא קורבן מוסף. קורבנות ציבור הם יצירה מיוחדת, שהקדוש ברוך הוא ציווה על עם ישראל בתור עם. איך מקריבים בתור עם? האדם שעושה את העבודה בשטח זה אדם אחד, אי אפשר להביא 6 מיליון, 60 מיליון, כמה שיהיו יהודים שיקריבו יחד את הקורבן. התשובה היא יפה, אנחנו כבר עברנו את שבת שקלים, אנחנו נתנו, אם היינו בזמן המקדש, נתנו את מחצית השקל לקורבנות. הקורבנות נקנים מכסף של כל עם ישראל, לכן זה מחצית השקל. כל אחד יודע שאין לו אפילו שקל שלם שם, אבל כולם יחד נתנו את הקופה. זה מה שנקרא קופה ציבורית. זה הכסף הזה שייך לכל עם ישראל, וכל עם ישראל מקריב את קורבן הפסח. קורבן התמיד, נכון? תקנו אותי, רגע, טעיתי. למה טעיתי? הרי במוסף של ראש חודש קונים מכספי ציבור. זה חייב להיות של ציבור, של עם ישראל. במוסף של שבת, במוסף של פסח, יום ראשון של פסח, בחג, מקריבים קורבן מוסף. אבל מה קורה בקורבן פסח עצמו? זה קורבן ציבור או קורבן יחיד? אז אומר לי פה יהודי יקר שזה קורבן יחיד. למה? פשוט מאוד. לא קונים את זה מכספי ציבור. וכל אחד מקריב... מה? מקריבים פסח אחד? הרי קורבן ציבור, מקריבים אחד לכל עם ישראל. טוב, צריך שני כבשים בשבת. כן, שני כבשים פעם אחת לכל עם ישראל. קורבן פסח, מקריבים אלפי קורבנות. בא כל משפחה, כל כמה משפחות, באים ומקריבים קורבן פסח. אז לכל זה ברור לגמרי שזה קורבן יחיד. מה אני בכלל מדבר איתכם על קורבנות ציבור? אני אסביר לכם למה. יש עיקרון בהלכה. טומאה. חס וחלילה להיכנס לבית המקדש בטומאה. אדם שטמא לא יכול להקריב קורבן. כהן שטמא, אומרים לו, שב בצד, צא מהמקדש עד שאתה תהיה טהור. אין דבר כזה להקריב קורבנות בטומאה. זה איסור חמור. זה לא רק לא טוב, זה איסור חמור. לכן באמת יש לנו בעיות בעלייה להר הבית היום, בגלל שאנחנו טמאים. אבל קורבן ציבור, יש לו עוד דין. אם עם ישראל קרה מקרה, הייתה תקלה, ורוב עם ישראל טמא, אז לא אומרים, טוב, מה אפשר לעשות? אי אפשר למצוא כהנים טהורים, נדחה את, את קורבן המוסף. לא. טומאה, אומרים חז"ל, טומאה דחויה בציבור. אם הציבור יש לו אפשרות או להקריב בטומאה או לא להקריב, הוא מקריב אפילו בטומאה. זה כוח הציבור בעם ישראל, שזה דוחה את האיסור המאוד מאוד חמור של טומאה. אומרים חז"ל, בפסח טומאה דחויה בציבור. אם רוב עם ישראל יהיה טמא, והיה מעשה כזה בימי חזקיהו, בימי חזקיהו המלך, אבל לא ניכנס לפרטים של העניין הזה עכשיו, אם רוב עם ישראל יהיה טמא, אף על פי כן מקריבים קורבן פסח. אבל רק בציבור יש כלל כזה. רק בקורבן ציבור יש כלל כזה, לא בקורבן יחיד. אדם צריך להקריב חטאת והוא טמא, אומרים לו, חכה, כשתטהר, תבוא, תקריב חטאת. סימן שפסח יש לו גם דינים של קורבן ציבור. וזה חידוש גדול. אין דבר כזה בהלכה. או שדבר הוא של יחיד, או שדבר הוא של ציבור. כפי שאמרנו, חייבים לקנות אותו מכספי הציבור, מהקופה הציבורית. אבל פסח הוא קורבן שיהודי קונה בכסף שלו. יהודי, משפחה, קבוצה של משפחות, קונים בכסף שלהם. ואף על פי כן אומרים חז"ל, אומרת ההלכה, יש לזה דין של קורבן ציבור. איך זה יכול להיות? זה היסוד של פסח. מה קרה בפסח? בפסח נהיינו עם. הקדוש ברוך הוא לקח אותנו ואמר, אתם הייתם משפחה, יפה מאוד, משפחת בני יעקב, ירדתם למצרים, השתעבדתם שם. עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך ותוציא את העם שלי ממצרים. עמי בני ישראל, אתם עכשיו עם. מה זה עם? בעמים אחרים, אנגלים, צרפתים, אמריקאים, בא בן אדם מפה, בן אדם משם, מתקבצים יחד, אנשים מחליטים יחד, הם עם. עם ישראל זה לא ככה. לא התקבצנו יחד. הקדוש ברוך הוא בא מלמעלה בכוח הרוחניות והודיע שאנחנו עם. והכוח הזה של עם יורד ומתפשט מבחינה רוחנית ומגיע לכל אחד ואחד מישראל. וזה מה שאנחנו מבטאים בחג הפסח. בחג הפסח, שזה היסוד של עם ישראל, אז כל יהודי שבא ומקריב את הקורבן, יש לו כוח של עם. כמובן, כולם באותו זמן, כולם ביחד. הפסח אפילו נעשה דווקא בחבורה, ויש לזה כל מיני דינים שאם אנחנו נספיק, אנחנו עוד נראה, כפי איך שרב קוק זצ"ל כותב על זה בספרו עולת ראייה, שזה מבטא דווקא את האחדות של עם ישראל. וזה יסוד מאוד עקרוני. הרי יש על זה קושיה מאוד גדולה. אומר את זה ספר הכוזרי, שהוא מביא את העניין הזה של עם ישראל, שאחרי שהגיע יעקב אבינו, בני יעקב, הוא חידוש גדול. העניין האלוקי, כפי שהוא מכנה את זה, מתחיל להופיע בציבור. ואז הוא מוציא הקדוש ברוך הוא אותם ממצרים, יש עם שלם עם העניין האלוקי. אומר הכוזרי, אבל יש בהם אנשים שחוטאים. כולם. מה זה עניין אלוקי? עניין אלוקי, ידענו קודם. אדם הראשון היה גדול מאוד. אברהם אבינו היה נביא וצדיק וחכם. אז זה אנחנו מבינים שיש לו דבקות מיוחדת בקדוש ברוך הוא. אבל עם שלם, מה תגיד על האנשים הראשיים? יש להם גם דבקות בקדוש ברוך הוא? אומר הכוזרי, כן. הוא לא מסביר שם במאמר ראשון את כל העניין לעומקו, אבל הוא אומר בצדדים מסוימים לכולם, גם לרשעים שבהם, יש דבקות בקדוש ברוך הוא, יש עניין אלוקי, אף על פי שהם רשעים. תראה שמהרשע הזה יצא הבן שלו והבן שלו יהיה צדיק. היו הרבה מקרים כאלה בעם ישראל. וזה יסוד מאוד חשוב להבין. זה היסוד כאן של חג הפסח. היסוד הזה, נראה לכם את זה בצורה מאוד מעניינת, מאוד מיוחדת. אנחנו רגילים בהגדה, כולם יודעים, כנגד ארבעה בנים דברי תורה. אז יש צדיקים, יש בינוניים, טעם שאינו יודע לשאול, ויש רשע. מי רוצה רשע? לא רק זה, אלא מה אומר, מה כתוב בהגדה? ולפי שכפר בעיקר, אז הוא הוציא את עצמו מן הכלל, די. הוא לא שייך לכאורה. לכאורה זה המסקנה, מגרשים אותו. אף אתה כעת שינה. אז שאלה מה הפירוש של המילים האלה בהגדה של פסח? בואו תראו, הבאתי לכם בדף, במקור השני, בצד ימין, רשע מה הוא אומר? זה מהגדה של פסח, ממרום של הרב חלב. אומר הרב חלב כך, הרשע אין לו שום מושג במצוות, אפילו לאחר הכניסה לארץ ישראל. ולכן, הוא שואל מה העבודה הזאת לכם? למה הוא אומר אחרי הכניסה לארץ ישראל? כי הרי, הוא שואל על העבודה. מהי העבודה? העבודה היא הקרבת קורבן פסח. במדבר סיני, במצרים הקריבו, נכון, פעם אחת הקריבו קורבן פסח. אבל אחר כך, אין בית מקדש. זהו. במשך שנים הייתה הפסקה. הגיעו לארץ ישראל, אז התחילו בשלמות של התורה והמצוות, השלמות של התורה קשורה באופן מהותי בארץ ישראל. ולכן מתחילה עכשיו עבודה. והרשע שואל, מה העבודה הזאת לכם? בשביל מה? אומר רב חלף, יש פה דבר חמור ביותר. מישהו בארץ ישראל ואינו מבין ערכן של המצוות, רשע הוא. חמור מאוד, אנחנו נבוא ונגיד, הוא רשע, צריך לגנות אותו, כתוב בהגדה, צריך להקות את שיניו, צריך לגרש אותו, אנחנו לא רוצים אותו, אנחנו נלחם נגדו, אנחנו נביץ לו מכות. נכון? ואף אתה כעת שיניו אמור לו, אילו היה שם לא היה ניגל. אבל לא, לא נכון. מדייק הרב חלה, אילו היה שם במצרים, היה מת בשלושת ימי אפלה ולא היה ניגל. היו צרות גדולות גם בגלות מצרים. מתו יהודים ולא זכו להגיע לארץ ישראל. אבל אחרי שיצא ממצרים ונכנס לארץ ישראל, אינו יכול בשום אופן לנתק מכלל ישראל. על מי הוא מדבר? הוא מדבר על היהודי שהוא כינה אותו לפני רגע רשע. על מי שלא מבין ערכן של מצוות, על מי שיוצא נגד המצוות, הוא יוצא נגד הדתיים, הוא אומר, מה עבודה לעשות לכם? לא מעניין אותי, לא רוצה את זה, אולי אפילו מנסה להפריע. מוכר חמץ בפסח, מפריע לעם ישראל לעשות את הדברים שהם צריכים לעשות. אומר הרב חלף, אותו יהודי, אחרי שיצא ממצרים, הוא חלק מכלל ישראל. מה אמרנו קודם מהכוזרי? כל אחד ואחד מעם ישראל יש בו עניין אלוקי. הוא חלק מהכלל. הוא חלק מהכלל, אומר רב חלב, גם אם הוא לא רוצה, גם אם הוא מנסה להילחם נגד זה. בעל כוחו הוא נגאל. כל מה שהוא יעשה, כל מה שהוא יפריע, כל מה שהוא יעשה נגד, כל מה שהוא ילחם בתורה חס וחלילה, בעם ישראל חס וחלילה, בארץ ישראל חס וחלילה, כל מה שהוא יעשה, הקדוש ברוך הוא בסוף יהפוך לטובה, בעל כורחו הוא נגאל בסופו לחזור בתשובה. זה ההבטחה האלוקית. זה ההבטחה, כתוב בחז"ל, שהייתה שמחה גדולה של עם ישראל על בשורת הבנים בארץ ישראל. לפי, מסביר הרב חלב, מה הבשורה? עוד רגע אני אשמע שאלות. לפי שכל כך גדולה ערכה של ארץ ישראל, יש פה משפט שנמחק, השלימו אותו, שאפילו לטהר ולזכך את הרשעים, שישובו אל השם בתורתו. זה מה שקורה כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל. זה אחת הסיבות שזה כל כך חשוב לחזור לארץ ישראל ולגדל את הבנים בארץ ישראל. כי ארץ ישראל מחזירה בתשובה, גם אם אנחנו לא רואים. ואנחנו בעיניים רואים רשע. אבל הרשע הזה, אם הוא לא יחזור בתשובה בגלוי, אז כבר יתחיל אצלו תהליך, והתהליך יבוא לידי ביטוי בבנים שלו, או בנכדים שלו. זה תהליך אלוקי ששולט בעם ישראל. עוד מעט אנחנו נראה פיתוח של העניין הזה, קודם אני אשמע שאלות. כן. המשפט שקצת מחוק. לפי שכל כך גדולה ערכה של ארץ ישראל, אפילו לטהר ולזכך את הרשעים שישובו אל השם ותורתו. זה המשפט. כן. לא, הוא אומר כך, אם הוא היה כזה רשע במצרים, אז באמת הוא לא היה יוצא, כי שם הקדוש ברוך הוא עשה תהליך מסוים. התהליך הזה גם צריך להבין אותו. למעשה הרב חלב כותב במקום אחר שכל הנשמות, היהודים האלה לא יכלו לצאת מארץ מצרים בגופם. אבל הנשמות שלהם הצטרפו לבני ישראל, ובני ישראל שיצאו כאילו סחבו את הנשמות שלהם על הכתפיים, ולקחו גם אותם. בנשמה, והנשמות האלה הולכות אחר כך ומתגלות בעם ישראל במשך הדורות. אבל כאן מדובר במי שכבר הגיע לארץ ישראל. ושם, שם הוא רשע. בהתחלה הוא רשע. בהחלט, בא יהודי לארץ ישראל. עד רבה. תראו מה קורה בדור שלנו. בא יהודי לארץ ישראל, אומר, עכשיו צריך עבודה מעשית, לא צריך את כל המצוות האלה. הולך ושוקע בחומריות. הולך ואומר, צריך חיים חדשים, לא כמו התורה שלימדו אותנו בגלות. דווקא בארץ ישראל הוא נהיה רשע. אחר כך הוא בא ואומר, לא, בכלל לא צריך את ארץ ישראל, אנחנו, יש לנו עמק הסיליקון שלנו, בין נתניה לתל אביב, בין נעריה לתל אביב, איפה שזה יהיה. אנחנו נסתדר בלי כל מיני מקומות עתיקים בארץ ישראל. לא, מכירים את התהליך הזה. דווקא בארץ ישראל הוא נהיה רשע. ודווקא ארץ ישראל תחזיר אותו בתשובה. צדיק, לא צדיק, כבר אתה נכנס לי יותר מדי חשבונות. כן. אין שום נפקמינה, לא כתוב פה בשום מקום הבדל בין רוב למיעוט. בוא, תחכה קצת בסבלנות, תראה את המקורות הבאים, ואתה תבין את בעצמך את התשובה לשאלה. בוא, רבותיי, בוא נמשיך קצת, אחר כך אני אשמח לשמוע עוד שאלות. זה נושא נוסף, בשמחה, אני אבהיר לך את זה אחר כך. בוא נשאר מרוכזים בנושא שלנו. זה הרב חלאפ, הגדה של פסח, ממרום. עכשיו, יש פה דבר יסוד חשוב מאוד. מה קורה עם יהודי כזה, שהוא נמצא בארץ ישראל, והוא מתנהג ברשעות? אמרנו שארץ ישראל מחזירה אותו בתשובה. אז אנחנו יושבים בשקט, מחכים שארץ ישראל תחזיר אותו בתשובה? לא, לכאורה, גם אנחנו יש לנו תפקיד. יש לנו מה לעשות? אנחנו צריכים לקראת חג הפסח לבוא ולהבין כמה אפשר, איך אפשר, כמה שיותר לקרב את כל היהודים, את כל הפרטים בעם ישראל לעניין של הכלל. שכולם יהיו מוכנים להקריב קורבן פסח. זה מצווה גדולה. גם בזמן שאנחנו לא יכולים להקריב בפועל קורבן פסח, אסור לנו. פסק הלכה שאסור לנו אפילו לעלות להר הבית של גדולי הרבנים, הרבנים הראשיים והכל. אבל אנחנו יכולים לבוא ולהתכונן, ואנחנו צריכים להתכונן. איך מתכוננים? לדבר כזה גדול של קורבן יחיד שהופך לקורבן ציבור. אז יש כאן דבר חשוב. דיברנו על רשע. יש, אני הבאתי כאן ציטוט שהרב צבי יהודה זצ"ל, מצטטים לכם הרבה בימים האחרונים את הרב צבי יהודה, הרב צבי יהודה זצ"ל היה חוזר ומזכיר את הציטוט הזה פעם אחרי פעם. מה קרה? היה בראשית החסידות, היו בעיות גדולות. החסידות הייתה דבר חדש, והיו לה הרבה מתנגדים. היו מתנגדים צדיקים, והיו גם מתנגדים שהנהגו בצורה מאוד לא יפה. היו גם רשעים. והחסידים היו במצב שהרבה פעמים הם היו במצוקה. והם היו מגיבים לכל מיני אנשים שהיו נגדם. והיו רוצים להגביר תורה ומצוות, והיו אנשים שהיו נגד תורה ומצוות, והיו אנשים צדיקים שהיו נגד החסידות, וכל מיני בעיות. אחד מגדולי הגדולים של המנהיגים של החסידות, בדור שאחרי הבעל שם טוב, קראו לו רבי מנחם מנדל מויטבסק. רבי מנחם מנדל הזה, הוא היה חבר של הרבי הראשון מחב"ד, בעל התניא, והוא סבל כל כך הרבה מבעיות שעשו לחסידות, שהוא עזב את הקהילה שלו ועלה לארץ ישראל. אבל מארץ ישראל הוא המשיך לכתוב מכתבים לחסידים שלו. ובאחד המכתבים האלה הוא כותב את הדבר הזה, שזה הדבר הראשון שיש לכם בעמוד. הוא שולח להם מסר כזה. ולאפרושי מאיסורה באתי להזהירם. אני חייב להזהיר אתכם דבר כדי שלא תעשו איסור. כי יהודה ועוד לקרא, זה לשון של ענווה, זה דבר באמת מפורש, ידוע, אבל אני גם אגיד את זה. במאמר הכתוב, אל תתלוצצו פן יחזקו מוסרותיכם, חס ושלום, והוא, מה הכוונה בפסוק? שלא להתלוצץ מבני אדם עוזבי תורה, חס ושלום. לא לצאת, מה זה להתלוצץ? לצחוק, לגנות, להגיד דברים שליליים, על אנשים שעושים בניגוד לתורה. למה לא? הרי לכאורה. הוא אומר, אם אמר כתוב, שומרי תורה יתגרו בם, צריך להתגרות ברשעים, כאמור חז"ל, כאן בצדיק גמור. וכמפירוש אמר במפרש במעשה, פרק אמר להם הממונה על דרשת חז"ל, זכר צדיק לברכה, שהגם שהדיבור של מצווה הוא לשבח הטובים ולגנות את הרשעים, אף על פי כן לא יקללם. זאת אומרת, יש הבדל בין גינוי, מה זה גינוי? אתה אומר, שמע, אנחנו מגנים חילול שבת. אנחנו מגנים את עזיבת ארץ ישראל חס וחלילה. אנחנו מגנים את ההתנהגות הלא מוסרית. זה לגנות. אבל לצאת נגד, לגנות את האנשים, להתלוצץ פירוש הדבר שאתה לוקח את הבן אדם הזה ואתה מנסה לבייש אותו, לבזות אותו, להשפיל אותו. אתה רואה אותו בתור אויב חס וחלילה. הוא אדם מישראל. מה קורה? הוא אומר, מילתא דפשיטא לי. הרב צבי יהודה זצ"ל היה מדגיש, יש פה ארבעה ביטויים אחד אחרי שני. ביטוי ראשון זה פשוט לי, מילתא דפשיטא לי. הוא ברור ושכלי, כי גלות נגלות. אחד הדברים הידועים לי. הארבעה ביטויים אחד אחרי השני, שיבינו החסידים עד כמה הדבר הזה החליטי, שהוא סיבת הירידה והשפלות. מהי סיבת הירידה והשפלות? זה שמגנים, מבזים, משפילים, מקללים את הרשעים. והעניין, למה? שבין כך ובין כך קרויים בנים. אומרים חז"ל, עם ישראל, גם אם הם עובדים עבודה זרה חס וחלילה, גם אם הם מורדים בקדוש ברוך הוא חס וחלילה, גם כך, גם אם הם צדיקים, גם אם הם רשעים, הם קרויים בנים לשם אלוקיכם. אתה רוצה להגיד חס וחלילה משהו גרוע על הבן של הקדוש ברוך הוא? והוא, זה שמבזה אותם, מפריש עצמו מן הכלל להיות הוא פרטי. וכל השפעות כללות ישראל אין לו חלק עמהם. זה דבר נוראי. יש לנו צדיק. אדם שאוהב את התורה, ואוהב את עם ישראל, ואוהב את ארץ ישראל, ומקיים את המצוות, ועושה את הנפש, ולומד תורה, ועושה את הכל. הוא האדם הכי כללי שיכול להיות, הכי קשור לעם ישראל. הוא יבוא ויקריב קורבן פסח, זה יהיה נפלא לכל. אבל מה? הוא עשה טעות אחת. הוא ראה את הרשע וביזה אותו. הוא ראה יהודי שהולך בדרך הנכונה, והוא יצא נגדו בצורה חמורה. מה זה נגדו? לא נגד המעשים שלו, נגדו אישית. אומר כאן רבי מנחם מנדל, היהודי הצדיק הזה, הוא מפסיק להיות כללי, הוא מאבד, מחליש את הקשר שלו עם כלל ישראל. זה דבר מדהים. זה, יש לזה מקור מאוד ברור, חוץ מדברים נוספים. כתוב בחובות, ספר חובות הלבבות, אחד מהספרי המוסר הראשונים, הכי מוקדמים, שמי שמספר לשון הרע, כל הזכויות שלו עוברות לאדם שהוא מספר עליו. וכל העבירות שזה שהוא סיפר עליו, עוברות למספר. מה כזה? משהו נוראי. זה צדיק, עשה מצוות, ולמד תורה, ושמע שבת, ועשה את הכל. והוא, חס וחלילה, לא עושה כלום, וגנב, ואני לא יודע מה. אבל הצדיק סיפר על הרשע לשון הרע, יגיע הרשע לגן עדן. הוא קשור לעם ישראל, הוא סבל. רצו לרדוף אותו, רצו לדכא אותו. לא, הוא עכשיו אומר, הקדוש ברוך הוא, אני אראה לכם מה זה יהודי. אני אראה לכם מה זה כלל ישראל. הוא עולה לגן עדן, והצדיק לוקח חס וחלילה את מקומו. זה דבר היום ונובע. ותבינו רבותיי, לשון הרע זה לא שקרים. לשון הרע זה אפילו אמת. לשון הרע שאסור לבזות אדם ישראל, לספר עליו דברים רעים, זה על דברי אמת, הוא באמת לא היה בסדר. אז מה, אז אסור להגיד? אסור להגיד. למה? אומר הפסוק, איש את רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם. צריך לאהוב כל אדם מישראל, אפילו אם הוא רשע. וכשהוא צדיק, עוד יותר. ואם כן, אני רואה שהוא עושה מעשים רעים, אז אני מגנה את המעשים. אני מנסה לעצור אותו, אני מנסה לתקן אותו, אבל אני אוהב אותו כל הזמן, אז זה גם משפיע כמובן על איך אני מנסה לעצור אותו. אני אנסה לעצור אותו, אני אנסה להסביר לו, אני אנסה ליצור מצב שהוא יפסיק לעשות עבירות, אבל חס וחלילה אני לא אלחם בו. רבותיי, הדברים האלה מאוד מאוד עמוקים. יש להם יסוד מאוד חשוב. זה מתחיל, אני אביא לכם את היסוד הזה משני מקורות, מההתחלה עד הסיום. מחז"ל, התורה, דברי חז"ל על התורה, עד נחזור לדברי הרב חלף בימינו. קשור גם לפסח. כל העניין הזה קשור לפסח, כפי שמענו, הפרט והכלל. אבל חז"ל אומרים שבפסח התבשר אברהם אבינו שיוולד לו בן יצחק. יצחק יסודו בפסח. וכתוב בתורה שכשבא יעקב, בא יעקב לקבל מיצחק את הברכות. איך בא יעקב לקבל את הברכות? הרי הוא התחפש, לבש את בגדי עשיו. אמר לאבא שלו, אנוכי עשיו בחורך. לא נעים. יעקב לא רוצה להיות עשיו. עשיו הוא רשע. הוא רשע גדול. בגדי עשיו. מה עם בגדי עשיו? כתוב בתורה שאחרי הדו-שיח בין יעקב ויצחק, יש שם פסוק, וירח את ריח בגדיו ויברכהו. יצחק הריח את ריח הבגדים שעל גבי יעקב, הוא בירך אותו. מה אומר כאן הפסוק? שיש קשר בין הריח לבין הברכה. אומרים חז"ל שני דברים. איזה ריח? הבגדים האלה, כתוב בפירוש בפסוק, הם בגדי עיזים, אורות של עיזים. אומרים חז"ל, אין לך ריח גרוע כמו הריח של עיזים, זה ריח מסריח, זה היום ונורא. איך יכול להיות? מה זה וירח את ריח בגדיו כאילו שזה ריח נעים? אומרים חז"ל, לא, הוא לא הריח ריח של עיזים. יצחק הריח ריח של גן עדן. מאיפה בא פה ריח של גן עדן בעיזים? אומרים חז"ל, מה עם בגדיו? יעקב כאן, כדי לקבל את הברכה, לובש בגדי עשיו. אומרים חז"ל, אם תקרא את הפסוק נכון, אתה תבין שבגדיו זה כאילו כתוב בוגדיו, בוגדים. יש בוגדים בעם ישראל. יצחק מריח את ריח הבוגדים בעם ישראל, ועל זה הוא מברך אותו. איך זה יכול להיות? זה צריך להיות בדיוק הפוך. הוא מריח את ריח הבוגדים, הוא אומר, אוי ואבוי לי. זה... לא. אומרים חז"ל, בואו נספר לכם מה זה הבוגדים בעם ישראל. חז"ל מביאים לנו שם שני מקרים. נספר לכם את המקרה הראשון. אומרים חז"ל, באו הגויים, כנראה היוונים, להיכנס לבית המקדש, ובזמן החשמונאים, לפני שקמו החשמונאים והצליחו לגרש אותם, היוונים כבשו את בית המקדש והרסו וחיללו, ואנחנו יודעים מה, מזה מתחיל כל העניין של חנוכה. מה שלא מסופר בדרך כלל, וחז"ל מספרים לנו שם במדרש, שהיה איתם יהודי, הצבא היווני, עומד להיכנס לבית המקדש, לחלל את בית המקדש, לכבוש, ויש שם יהודי, משתף פעולה, כמו שקוראים לזה היום. זה בוגד, הוא ועוד, איך זה בוגד? כנראה שהוא היה סייע שלהם, הראה להם דברים, מתייבן כזה. חז"ל אפילו אומרים מה היה השם שלו. והיהודי הזה, מגיעים קרוב לבית המקדש, אומר לו המצביע של הגויים, היווני, אתה תיכנס ראשון. הם קצת פחדו, בית מקדש, מי יודע מה יקרה למי שייכנס, אולי הוא יענש, אז בוא, נשלח את היהודי. כן, גם לא אכפת להם מה יקרה ליהודי. נשלח את היהודי, והוא ייכנס ראשון. היהודי מסכים. תראו לעצמכם איזה מין יהודי זה. אומרים לו, הראשון שמחלל את בית המקדש זה אתה. מוכן? כן, מוכן. ותקבל פרס. הדבר הראשון שאתה רואה, תיקח, מה שאתה לא רוצה, תיקח, וזה יש שלך. יש שם אוצרות, זהב, כסף. נכנס היהודי הזה לבית המקדש, ולוקח לא פחות מאשר את מנורת הזהב. תשמעו, זה אוצר. מנורת הזהב, משהו, ומי שראה פעם דגם של המנורה, משהו גדול, כולו זהב, זה שווה במושגים של היום, זה שווה מיליונים. הוא סוחב את המנורה הזאת, יוצא החוצה למצביע היווני ואומר לו, הנה, נכנסתי, לקחתי. רואה היווני את המנורה הזאת, נוצצת בשמש. הוא אומר, רגע, יש פה טעות. לא התכוונתי דווקא הדבר הראשון. זה לא שלך, זה שלי. אבל תיכנס עוד פעם, תיקח עוד משהו. חופשי, מה הבעיה? בשלב הזה, היהודי הזה, הבוגד, אז לא קוראים לו בוגד, משהו מתהפך אצלו בפנים. עוד מעט נדבר על מה פירוש המהפך הזה. אבל קודם נספר את מה שאומרים חזר. אומר לו היווני, תיכנס עוד פעם. אומר לו, די, עד כאן. אומר לו היווני, תשמע, אנחנו רוצים שתיכנס, תקבל פרס, תיכנס. לא, זה לא מספיק לך. תיכנס, תיקח וניתן לך עוד, הבטיחו לו הרים וגבעות, סכום עצום, סכום כסף עצום בימים ההם. לא נכנס. מתחילים היוונים להתרגז אליו. מה, אתה לא שומע בקולנו? אתה כבר לא סומך עלינו? אתה כבר לא איתנו? אתה חייב להיכנס, אחרת נהרוג אותך. זה בוגד, מה אכפת לו? א', הוא כבר נכנס. ב', מבישהו, מה הוא בגן עד עכשיו? כן, הוא עם היוונים. ג', עכשיו עוד מאיימים עליו ברצח. לא נכנס. אומרים חז"ל, לקחו את היהודי הזה והכניסו אותו למה שהם קוראים שולחן של נגרים, מסגרת כזאת שהנגרים מחזיקים שם דברים שהם צריכים, והתחילו לנסר אותו לחתיכות, וכל פעם שהיו מנסרים אותו היהודי היה צועק, אוי לי שהכעסתי את בוראי, אוי לי שהכעסתי את הקדוש ברוך הוא פעם אחת, פעם שנייה אני לא אכיס אותו. שמעת מה מסירות נפש כזו? על חזרה בתשובה כזו? אתם מבינים מה זה שלוקחים בן אדם ומנסרים אותו לחתיכות? לא הורגים אותו חד וחלק באיזה גיליוטינה. חותכים אותו. זה משהו, כן? מסור של נגרים לא מיועד לחתוך בשר. לא רוצה להרבות בגועל נפש הזה, אבל זה כאב, ומדובר בכאבי תופת. והיהודי צועק. מה הוא צועק? הוא צועק, אוי לי שהכעסתי את הקדוש ברוך הוא. פעם שנייה אני מוכן למות, אני לא מכעיס את הקדוש ברוך הוא. איפה יש ליהודי כוח כזה? מאיפה יש לבוגד בעם ישראל שהולך את היוונים, שנכנס ראשון לחלל את בית המקדש? מאיפה יש לו כוח כזה? מה אומרים לנו פה חז"ל? לכל יהודי יש נשמה קדושה שנמצאת בפנים. אמרנו את זה. כלל ישראל זה לא המצאה שלנו. כלל ישראל זה עניין אלוקי. הקדוש ברוך הוא מוריד את קדושת הכלל מהשמיים לארץ. מהמקור האלוקי זה יורד לתוך כל יהודי ויהודי. יש לו את הנשמה הזאת. אבל מה? יש לו גם בחירה חופשית. קוראים דברים בחיים. פה דוחפים אותו. שם הוא נמשך. יש יצר הרע. יש תרבויות שמושכות. הוא יכול להגיע רחוק מאוד. הוא יכול להגיע כל כך רחוק שהוא בוגד בכל. אבל בפנים כל הזמן הנשמה נמצאת והנשמה מחכה. היא מצפה מתי אני אוכל לצאת ולבוא לידי ביטוי. ואתה לא יודע, אומרים לנו חז"ל, מתי הנשמה הזאת תמצא את הפתח לצאת לחופשי. אתה לא יודע את זה אף פעם. היהודי הזה, הנשמה שלו מצא את הפתח במהפך הקטן הזה, שהמצביע היווני אמר לי, תן לי את זה ותיכנס אתה עוד פעם. בזלזול הזה, הוא קלט תוך שנייה, מה באמת היחס אליו. מה זה הזלזול הזה שמזלזלים ביהודים? ועכשיו, הנשמה שלו יוצאת לפועל. הנשמה שלו עכשיו באה לידי ביטוי. רבותיי, זה דבר גדול מאוד. זה דבר שצריך להבין. צריך להטביע אותו אצלנו בתור יחס לכל יהודי ויהודי מישראל. לכן אומר רבי מנחם מנדל, אסור להתייחס בבוז כלפי רשעים. מי שמתייחס בבוז, הוא מנתיק את עצמו. אם אתה לא מבין מה הערך של נשמה ישראלית, אפילו שמוכבד, אפילו שנמצאת בערימה של זבל מסריח, אבל יש שם נשמה ישראלית בפנים. אם אתה מסוגל לבזות אדם כזה, אתה לא מספיק קשור לעם ישראל. איך מוציאים את הנשמה הזאת? איך מעודדים אותה לצאת אל הפועל? זה דבר חשוב מאוד. זה אומר לנו הרב חלב בעוד מקור שהוא חשוב מאוד, יסודי מאוד. בואו תראו פה, מצד שמאל, זה מספר מעייני הישועה של הרב חלב, ממרום חלק וב, זה שם הפרק הראשון, הבאתי אותו לא מההתחלה, אבל ממש הפרק הראשון בספר מעייני הישועה, שזה על עניין הגאולה, חלק וב של ממרום. אומר הרב חלב, לזאת, גם זה בכלל הציפייה לישועה. כתוב שכל יהודי צריך לצפות לישועה. אדם בא ליום הדין, אדם נפטר, עולה לישיבה של מעלה, לבית דין של מעלה, שואלים אותו, האם ציפית לישועה? אחד הדברים של הציפייה לישועה, אומר הרב חלב, הוא להכיר, להכיר זה לדעת, לא רק לקבל, אלא לדעת. להכיר ולהאמין. כי ראויים הם הישראל יגאל בכל שעה ושעה. ואם אנשים אומרים, יש חילונים, יש שמאלנים, יש בעיות בתורה, יש בעיות בארץ ישראל, יש זה, אלה לא טובים, אלה לא טובים. לא, רבותיי. בכל שעה ושעה. מה שעכשיו? ובל 11, ב-9 בבוקר, ב-11, ב-10 בערב, ב-2 לפנות בוקר. בכל יום ובכל שעה עם ישראל יש להם כזאת זכות גדולה שהם ראויים לגאולה. אבל אנחנו רואים צרות, רואים חטאים, רואים חולשות. יהודים רוצים לוותר על חלקים מארץ ישראל, רוצים להילחם נגד התורה. מה זה? לא. שאף אם רבים הם הליקויים מצד החוץ, זה אתה רואה. האדם יראה לעיניים. אבל טהורים ונקיים הם מצד הפנים. טהורים ונקיים. זה פסח. חג הפסח שכל עם ישראל מקריב קורבן פסח, אפילו אם כולם טמאים, כולם באים להקריב. כדברי התיקוני זוהר, על הדור של עקבתא דמשיחא, שהוא טוב מלגב, טוב מבפנים, ולבוש דילי ביש. הלבוש שלו, דיברנו על הבגדים של עשיו שיעקב לבש, הלבוש החיצוני הוא רע. דאי הוא אני ורוכב על חמור. לכן הדור של מלך המשיח נקרא אני ורוכב על חמור. מה זה רוכב על חמור? שהוא נראה מבחוץ כחומרי, כפחות, אתה מבזה את החמור, אתה קורא, אתה אומר, זה לא שווה, זה חמור. לא, רבותיי, הוא רק נראה לך כחמור. בפנים הוא קדוש וטהור. שאם לא מקיבים בזה אי אפשר לצפות לגאולה באותה שעה. איך אתה מצפה לישוע לגאולה? אם עם ישראל לא ראויים, לא תהיה גאולה. לא נכון, עם ישראל ראויים. לכן יש להעמיק בקדושתם של ישראל ועומק זכותם, שהם ראויים תמיד לגאולה. ואם עברה שעה ולא נגלו, נו, אז עכשיו אתה יכול להגיד, טוב, אז אם כן, אם לא הגיע, סימן שכן היו חטאים. לא. אין זה אלא מקו שדרחמנה, סודות הקדוש ברוך הוא, ואין לך רשות להרהר בזה. אפילו לא תחשוב, אולי היו חטאים. בטוח שלא. בטוח ששום דבר מצד עם ישראל לא עיכב את הגאולה. הקדוש ברוך הוא יש לו חשבונות. איזה חשבונות? איך להביא גאולה יותר טובה, יותר מעולה? איך להביא את עם ישראל יותר רחוק? אבל אין עכשיו חטאים שמעכבים את הגאולה. אבל מה אנחנו עושים? אנחנו נמצאים בעולם כזה מסובך, ועם בעיות, ומלחמות, ומאבקים, ואתה תצא להפגין על ארץ ישראל. יעמוד נגדך איזה שוטר, עם כסדה, ועם מלה, ואיך אתה מתייחס אליו? הוא יביץ לך מכות. אז תראו מה אומר הרב חלב. קדושתם של ישראל, מצד הכלל שלהם, זה מה שאמרנו, זה פסח, זה היסוד של עם ישראל, לא נפגמה מעולם, והיא בזיקוק טהרה כמאז ומעולם. כל החטאים והעיוותים הם אך מצד הפרט ולא מצד הכלל. ואפילו אם מוצאים כלל שלם, מישהו שאל אותי על זה קודם, אפילו אם מוצאים כלל שלם שכולם נסוגו אחור, אין זה מצד הכלל. זה לא מצד השורש של עם ישראל. זה לא מצד התוכן הרוחני האלוקי של עם ישראל. אלא שכל הפרטים הללו נתכוונו לדבר אחד. אבל הכלל הקדוש של כנסת ישראל, במובן האמיתי של מושג הכלל של ישראל, שזה דבר עמוק מאוד, אשר רק הקדושים שבארץ היותר נשגבים יכולים לעמוד על הגובה העליון והמקודש של המושג הזה, הכלל הקדוש מעולם לא חטא ומעולם לא נפגם במאומה. ועל זה נאמר, גמלת אותו ולא רע כל ימי חייה. וכל הכישלונות וההבנות והעשרות מאחרי השם ותורתו, עכשיו מה? איפה זה בא? לא, אמרנו. זה בא בגלל שזה חטא וזה שם. לא. זה לא באו, אלא מפני שנחלשה ההתקשרות בכלל במובנו האמיתי. אז איך התיקון? התיקון הוא, תקה את שיניו, תצעק עליו, תצא נגדו, תגיד, אתה לא. לא, 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 לא. התיקון הוא לקשר אותו עוד יותר לכלל. לחבק אותו, לאהוב אותו, להגיד לו, אנחנו אחים, אנחנו כולנו עם ישראל, לצאת אליו, לבוא אליו, לא לחכות אפילו שיבוא אליך, ולהגיד לו, אנחנו אחים, אנחנו יחד. אני שהולך להפגין, והשוטר הוא שרוצה לפנות אותי, אנחנו שנינו חלקים מכלל ישראל וכולנו עובדים למען אותו עם ואותה מולדת, אותה ארץ, ובסופו של דבר אותה תורה. אותה תורה. תדברו עם השוטרים, תראו מה הם באמת חושבים מאחרי המגינים וכל התחפושת שהם צריכים ללבוש. איך עושים את זה? זה מה שאומר כאן הרב חלב. אמנם שמגיע תו התגלות צעדי הגאולה, ראשית התשובה היא, איך חוזרים בתשובה? לשוב ולהקיץ מחדש את מושגי הכלל הנעלם של ישראל, ולהתנער לאט לאט מהפרטיות. אנחנו צריכים להפסיק להיות פרטיים. כמו שאמר רב מנחם מנדל, אדם שמתרחק מהרשעים הוא פרטי. אדם שמבזה את הרשעים הוא עוזב את הכלל. צריכים ללכת לחבק את כל עם ישראל. לשכוח, זה כואב לי, זה ככה, זה. ודאי, אנחנו צריכים גם לחבק את כל ארץ ישראל, וצריכים לחבק את כל תורת ישראל, אבל קודם כל צריך לחבק את כל עם ישראל, כי עם ישראל הוא זה שהוא הולך להיות הנושא של הגאולה. ולהתנער לאט לאט מהפרטיות, שמתוך זה יחדלו כליל כל החטאים והעיוותים והזדונות והשגגות ולא יהיו עוד. זה מה שצריך. צריך להדגיש כל הזמן את הכלליות, להדגיש כל הזמן את האחדות, להדגיש כל הזמן את הישראליות, את השותפות, מה שכולנו יחד עם אחד. וזהו התוכן הטהור שבהתעוררות הכללית המתעוררת עתה בכל תוקף. מה מתכוון הרב חלב? הרב חלב כתב את הדברים האלה, אני לא יודע, לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, בשנים שבאו יהודים אמרו, אנחנו רוצים מדינה. לא אמרו, אנחנו רוצים מדינה של תורה. לא אמרו, אנחנו רוצים מדינה על פי התורה. אמרו, אנחנו רוצים מדינה חילונית. אף על פי כן, אומר הרב חלף, זהו התוכן האמיתי. שהשורש הנשגב הזה, של רגשת התשובה, איזה תשובה? התשובה היא לכלל. חדור עמוק עמוק בליבותיהם של ישראל המשתוקקים להתקרב אל הכלל שלהם. באמת כולם רוצים את אותו הדבר. מי שראה היה בדף של מכון מאיר בשבת, שמישהו סיפר כשהוא היה בפנים אל פנים, שאמרו, תגידו, אם באמת לעם ישראל יהיה כוח, אז מה דעתכם? אז? אנחנו רוצים את כל ארץ ישראל, בוודאי. הנשמה מחכה לצאת, היא מחפשת איפה. אנשים לחוצים, אנשים מפחדים, אנשים מיואשים. זה מבחוץ. צריך לעורר את הנשמה הפנימית לצאת. איך מעוררים את הנשמה הפנימית לצאת? מחבקים אותה. מחבקים גם את החוץ. מחזקים אותה. מקרבים אותה. נותנים לה אופטימיות. נותנים לה כוח. נותנים לה רצון להתקדם. לא מדכאים אותה ואומרים, אתם לא בסדר, ואתם משעים, ואנחנו נלחם נגדכם, ואם תעשו כך, אנחנו נעשה לכם, נמרר לכם את החיים. חס וחלילה. אנחנו אוהבים את כולם. וזה מה שנמצא בפנים, אצלם. הם משתוקקים להתקרב אל הכלל שלהם. הם משתוקקים, הם רוצים לחפות שיהיה כלל ישראל, או מלכות ישראל, מדינת ישראל, וכיוצא בזה. וצדיקי הדור, קדושי ישראל, צריכים להמשיך את הפנימיות שבכלל. צריכים לעודד אותם. את תקיפות קדושתו ואורח החיים, למעלה למשכיל, כמובן צריך לעודד אותם, להתעלות ולהתרומם, כל אחד לפי איפה שהוא נמצא, שהוא יהיה יותר, להרחיבו בכל מרחבי החיים ולהכניסו בכל הגוי כולו. וזה בא על ידי גילוי התמיר והנעלם שבכל התעוררות של כנסת ישראל מצד התמסרות לכלל ישראל והרמת כהנו. איך מתמסרים לכלל ישראל? להראות שמצד כלליותו אין בו נפתול ועיקש. שוב, אותו דבר. איך אתה מחזק את הכלל? על ידי זה שאתה מדבר טוב על ישראל. בביטוי כזה בפסוק. כי השם דיבר טוב על ישראל. אוהבים את כולם. והכתמים הנראים מבחוץ אינם אלא מצד הפרטיות שעדיין לא ינערו בהם. נכון, אנחנו יודעים שיש כתמים, אנחנו יודעים שיש בעיות, אנחנו נלחמים כדי לתקן את הבעיות האלה. אבל זאת מלחמה מאוד מיוחדת. זאת מלחמה באהבה. זאת מלחמה בשותפות. זאת מלחמה מתוך זה שאנחנו אוהבים את כולם. ואנחנו משתדלים שיהיה טוב לכולם. והגילוי הזה עצמו הוא אחד מדרכי ההתעוררות הפנימיות של הכלל התמיר והגבוה שלנו. להכשיר על ידי זה כל שעה ושעה שאפשר לצפות בה לגאולת אמת. והדברים האלה, כפי שראינו קודם אצל הרב חלב, מדברים גם על מצבים קשים ביותר. והרב קוק זצ"ל דיבר עוד לפני הרב חלב על זה שהזמן שלנו דומה לזמן שהיה בתחילת בית שני. שעזרה שרצה לבוא לארץ ישראל ורצה לחדש את היישוב ולחזק את היישוב, הצדיקים הגדולים שהיו אז בבבל לא היו מוכנים לבוא איתו. אז מי הוא לקח איתו? הוא לקח איתו את האנשים הכי חלשים. הוא לקח איתו, כתוב שם, יש שם רשימה בגמרא של ממזרים ואנשים שאסור להם להתחתן בכלל, לא יודעים מי האבא, לא יודעים מי האמא, יודעים פה ושם. ובארץ ישראל היו נישואי תערובת. המצב היום ונורא. באים לחדש את היישוב בארץ ישראל, ויש לנו שונאי ישראל גויים, היום מדברים, אנחנו ברוך השם היום, עם ישראל, מדברים על יהודים שמשרתים בכוחות הביטחון ונלחמים למען עם ישראל ואכפת להם על עם ישראל ואכפת להם על ארץ ישראל, רק הם חלשים בנקודה הזאת, חלשים בנקודה אחרת. אז היה מצב שהכניסו את הגויים לתוך בית המקדש. היה בית מקדש. הכניסו את הגויים פנימה. התחתנו נישואי תערובת עם אויבי ישראל, עם שונאי ישראל שמנסים כל הזמן להרוג אותנו. התחתנו איתם. מצב היום ונורא, לכל הזה זה אחרי ייאוש, אם יש לך יהודים כאלה. זה מה שמסופר בספר עזרא ודניאל ועזרא ונחמיה, מה שמסופר בתנ"ך על תחילת ימי בית שני. תראו איך הרב קוק זצ"ל מתייחס לזה. תסובבו קצת את הדף. אני צילמתי כאן, המקור מאגרות הראייה כמו שכתוב, אבל צילמתי כאן מספרו של רב צבי יהודה זצ"ל, ספר לנתיבות ישראל. אנחנו באותו צד, רק המקור מצולם בזווית של 90 מעלות. הוא כבר היה בימי עזרא, שכמה גדולים וטובים לא רצו לייסד את היישוב בארץ ישראל, ונשארו בבבל. ועזרא לקח עמו את הפסולים שהיו מעשיהם כאורים, עד כדי כך שאומרים חז"ל, היה העולם ראוי להיות נהפך לתל מלח מפניהם, כמו סדום. אומרים על יהודים, הגעתם למצב כזה שהיה ראוי חס וחלילה לעשות איתכם כמו סדום ועמורה. אז מה עושים במצב כזה? לכל עזרא צריך לברוח, להתייאש, או לקחת את הצדיקים, להגיד אני אעבוד רק עם הצדיקים. מה יקרה עם הראשים? נביץ להם מכות, נלך נגדם, לא נסכים איתם. ומכל מקום, עזרא שיתף איתם, עבר איתם. גם לימד אותם, ודיבר על זה שחייבים להפסיק את נישואי התערובת, וחייבים לשמוע שבת, וחייבים לעשות הרבה דברים. ומכל מקום גרם הדבר, שעל ידי צמיחת ישועה זו, שהדברים התחילו בצורה כל כך קשה, עם סיבוכים כאלה גדולים, התחילו בניין בית המקדש, הפסיקו את הבניין, הגויים ירדו עלינו והפסקנו, והיו כל מיני צרות. נסיגות בדרגי הגאולה. הבנו על זה בפורים, איך שלפני פורים. איך שלכאורה הגאולה מתחילה, ויש בעיות. עוד פעם, שוב יש בעיות. חושבים שהכל עכשיו יהיה בסדר, מתברר שהכל לא בסדר. כך זה דרכי הגאולה, חז"ל לומדים את הגאולה כמעט כמעט ממה שקרה באותם זמנים. ומכל מקום גרם הדבר שעל ידי צמיחת ישועה זו נבנה הבית השני, בית המקדש, שזכינו על ידו לפרסום תורה שבעל פה. סנהדרין ישב ועבד, ובסוף יצא מזה מהמשנה והגמרא והרחבת גזירות חכמים והתפשטות תורה בישראל, כדאית בספר חלות שעיקר הדרה של תורה, היופי, הגילוי של התורה, היה ידי הבית השני. וכן כותב הרב קוק, כן יהיה בעזרת השם יתברך בימינו. איך זה יהיה בימינו? מסיים פה, זה סיום של הרב צבי יהודה נדמה לי, שכשם שאנו מלמדים עליהם זכות מלמטה, לא מספרים עליהם לשון הרע, לא יוצאים נגדם, אנחנו אוהבים אותם ומחבקים אותם, כמו שאמרנו, מעוררים אותם, אפילו שוב, על איזה אנשים מדובר? כך יעמדו פרקליטים וסניגורים, מליצי יושר, ללמד עליהם זכות מלמעלה. זה מה שאומר הרב קוק, כך יהיה בעזרת השם בימינו, אנחנו עוברים מבחינה זאת את אותם תהליכים, אנחנו צריכים לעמוד בניסיונות. שימו לב, יש פה שני סוגי יהודים. יש פה יהודים שלא לומדים תורה. והיהודים האלה, יש איתם כל מיני בעיות. מצד אחד בימינו הם עושים את הנפש ועובדים למען עם ישראל, מצד שני חוטים בזה ולא בסדר בזה ומסתבכים בדבר אחר. מצד שני יושבים יהודים פה, אני רואה לפניי ברוך השם יהודים טובים שבאים ללמוד תורה ויושבים לפני פסח ללמוד על עניין הפסח. התפקיד של מי שיודע ומבין ולומד זה לקרב את מי שלא יודע. מה זה לקרב? יש לקרב מי שמסוגל ללכת, ללמד, לעשות דברים בפועל, זה תפקיד אחד. אבל להתייחס בצורה חיובית, לאהוב כל אדם מישראל, להישמר חס וחלילה, כן, כמו שכתוב פה, לא ללעוג, לא לבזות, לא להתייחס בצורה שלילית. אני שמעתי דברים מזעזעים. סיפר לי תלמיד שהוא, יש לו איזה קשר עם בחורים צעירים בגיל תיכון, שגרים ביישובים ביהודה ושומרון. הוא אומר, איך שהבחורים האלה מדברים על המשטרה? איזה משטרה? מה, זה משטרת רוסיה? לא, משטרת ישראל. איך שהם מדברים על המשטרה זה משהו היום ונורא. למה? הם היו, הלכו לחסום איזה כביש, שם שמיים, חוסמים כביש, ובאו השוטרים והביצו להם מכות רצח. לא מוכנים לסלוח לשוטרים האלה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה יודע שיש לנו תלמידים במכון מאיר במשטרה? יש לנו בוגרים של מכון מאיר שמשרתים במשטרה. את מי הם שונאים? את היהודים האלה? כן. מה יקרה עם החבר הצעירים האלה? החבר הצעירים האלה יודעים ככה, ככה בונים את עם ישראל? ככה בונים את מדינת ישראל? שמפתחים חס וחלילה שנאה לשוטרים? מה זה שנאה לשוטרים? כי השוטרים מילאו את תפקידם. אולי מילאו את תפקידם לא מספיק בעדינות. אני לא יודע. כן, לא, לא יודע מה היה. אולי מילאו תפקיד מוטעה, אולי היו צריכים לעשות משהו אחר. אבל השוטרים האלה, מה עושה בן אדם במשטרה? יש, אני אומר לכם, יש לי תלמידים שמשרתים, שירתו במשטרה, בא אליי תלמיד, אומר, אני עכשיו התחתנתי, אני כבר קשה לי להיות במשטרה. אני אמרתי לו, למה? אומר, אתה יודע איזה שעות אנחנו עובדים? הוא מקבל על זה משכורת. הוא מקבל על זה משכורת. הוא עובד שעות מטורפות. קשה לעמוד בזה. היהודים האלה, למה הם עובדים ככה? מה, סתם, כדי שיהיה נחמד להם? הם עובדים, הם שומרים על ביטחון של עם ישראל. יום ולילה. אתם יודעים, שימו לב לפעמים בחדשות, כמה פעמים אומרים שביטלו את כל החופשות של השוטרים. מוצאים את האנשים מהמשרדים ומכל מיני מקומות, והשוטרים עובדים. הם שומרים היום לא רק מפני גנבים, הם שומרים מפני מחבלים ומפני כל מיני בעיות. גם לשמוע מפני תאונות דרכים זה תפקיד חשוב. איך יכול להיות מצב שאדם מישראל יראה את השוטר הזה בתור אויב שלו, חס וחלילה? זה דבר היום ונורא, זה סתירה לכל מה שאנחנו למדנו עכשיו, זה סתירה לכל העניין של קורבן פסח, רבותה. צריכים לעבוד עבודה חזקה, אינטנסיבית, רצינית, לצאת לכל עם ישראל ולחבק אותם. סיפר לי יהודי שהוא הגיע עכשיו במסגרת פנים אל פנים, הוא הגיע לאיזה בית יהודי, במשטרה. זאת אומרת, מה, הוא בדיוק בא, יש פנים אל פנים, באים, מדברים על כל, על אחדות ועל כל מיני דברים, אבל הוא בא לפני פורים עם משלוח מנות מגוש קטיף, אז דיברו על ההתנתקות. זאת אומרת, תראה, אני הצלחתי להוציא פטור מההתנתקות. איזה סיפור אישי הצליח למצוא איזה דרך לעשות. הוא אומר, ואם לא? ואם לא, הייתי צריך לבצע. מה אתה יכול להגיד לו? אתה יכול להגיד לו, אתה חייב. אתה יכול להגיד לו. אבל הוא, יש עליו לחצים, יש עליו קשיים. זה טוב? זה לא טוב. המצב לא טוב. הדברים לא טובים. אבל אתה רואה, אתה מדבר עם היהודי הזה בבית, אתה רואה שהוא בוכה. ומצד שני, מספרים איזה מסירות נפש יש ליהודי הזה. הוא היה שם, שמע בפיגוע הזה, ונלחם פה, ועשה שם. איך אתה מתייחס ליהודי כזה? מה זה איך אתה מתייחס אליו? אתה מחבק אותו. אתה אומר לו כמה אתה אוהב אותו, כמה אתה מעריך אותו. ואם הוא יבוא לעשות מעשה שאסור לעשות, אתה עדיין אוהב אותו. אז נכון, יש אנשים במצבים קשים. אתה לא מפסיק לאהוב אותם בגלל שהם במצבים קשים והם נכנעו ללחצים. זה לא טוב להיכנע ללחצים. כן, יש לחצים מבפנים, יש לחצים מבחוץ. אנחנו קוראים לכל עם ישראל לקום ולעמוד נגד הלחצים, להיות גיבורים, להחזיק מעמד. אתה לא אומר לבן אדם, תהיה גיבור, אחרת אני! אחרת מה? אתה תצעק עליי, אני אצעק עליך חזרה. ככה אתה עושה ליהודי גיבור? ככה אתה עושה לו מצב רוח? ככה אתה מחזק אותו? לא, אתה מחזק אותו, שאתה יוצא לפנים אל פנים ודופק לו בדלת ואומר, אני אוהב אותך ואני רוצה להיות יחד איתך. אבל אנחנו בשני צדדים של המתרס. לא שני צדדים, אנחנו בעם אחד. יש לנו ויכוחים. יש חולשות, יש חסרונות, אבל אנחנו יחד באותו עם, ואנחנו מתכוננים להישאר יחד באותו עם, לא משנה מה יקרה. זה גאולה. וככה גאולה ממשיכה. אנחנו רואים את כל מה שאומרים כאן, אנחנו מדברים כל הזמן על גאולה. הגאולה ממשיכה דווקא בדרך הזאת, דרך כל הסיבוכים האלה. וזה העניין של קורבן פסח. קורבן פסח בנוי ככה, עד לפרטי פרטים. יש לכם בצד השני של הדף, יש לכם פה, בקיצור, מהמשנה שאנחנו אומרים אותה בבוקר, בסוף הקורבנות, כמה מההלכות של קורבן פסח. מה כתוב על קורבן פסח? יש לכם פה, בסוף העמוד למטה, סוף העמוד הימני למטה, הפסח אינו נאכל אלא בלילה, אחר כך ואינו נאכל אלא עד חצות, ואינו נאכל אלא למינויו, ואינו נאכל אלא צלי. אז אומר הרב קוק על הפסח אינו נאכל אלא בלילה. מה זה פסח? כמו שאמרנו, הופעת הקדושה, המקשרת את הכוח הלאומי הכללי של כנסת ישראל להיות כאיש אחד ממש. אומר הירושלמי, אם אדם, חס וחלילה, קורא לו תאונה, כן, הוא מחזיק פטיש ביד אחת, עובד בבית באיזה משהו, תיקונים לקראת פסח, ובטעות הוא נותן מכה בפטיש ליד השנייה, כואב לו. מה הוא יעשה? מגיע חזרה. יד ימין נתנה מכה ליד שמאל, אז יד שמאל תיתן חזרה מכה ליד ימין. מגיע, נכון? זה צודק. זה כואב. צריך להילחם. יש עוול. כמובן, שחקתם. מה, אדם ייתן מכה לעצמו? אומר הירושלמי, כך עם ישראל. מי שחס וחלילה נותן מכה לחבר שלו, הוא נותן מכה לעצמו, לא למישהו אחר. כל עם ישראל כאיש אחד ממש. עד איפה זה בא? מה זה עושה פה? פשוט, כמו שהסברנו בהתחלת השיעור. עד שקורבן היחיד של כל אחד נחשב כקורבן ציבור. קורבן פסח שכל אדם מישראל מקריב, יש לו דין של קורבן ציבור. זהו העניין המתגלה בפסח. וזה מתגלה בפסח באופן כללי, וזה מתגלה בכל דין ודין. לכן, אומר הרב קוק, אנחנו לא נקרא את הכל בפנים, אבל אומר הרב קוק, לכן זה בלילה. למה? ביום, יום זה זמן של פעילות. אתה מתחשב, יש לך עבודה, יש לך עיסוק, יש לך את זה, יש לך את זה. אז הכל הולך לפי המציאות המעשית. ציות המעשית, יש הרבה סוגי אנשים, יש בן אדם עשיר, יש בן אדם עני, יש בן אדם שעושה, עובד כך, ויש בן אדם שעובד אחר. אבל בלילה, אתה נשאר רק עם האדם עצמו. הוא ישן, הוא לא עשה כלום. מה זה האדם בעצמו? כשמדובר בעם ישראל, האדם בעצמו הוא הנשמה הישראלית הכללית שבתוכו. לכן אנחנו מקריבים את הפסח בלילה, כי כל דבר בקורבן פסח צריך לבטא את העניין הזה. ולכן צולים את הקורבן פסח. מה זה צלי? כשאתה מבשל דבר, כל אחד שמתעסק קצת בבישול יודע שאם מבשלים בתוך מים, אז יש מרק. למה יש מרק? כי המיצים של הבשר יוצאים החוצה לתוך המים. מצוין? כן, מצוין. אבל עכשיו אנחנו עוסקים בעם ישראל. אנחנו רוצים לאחד את עם ישראל. אחדות פירוש הדבר שהכל נשאר יחד כגוף אחד. זה קורה כשצולים. כשצולים, אז הבשר דווקא מתחבר יחד, הוא לא מתפורר, הוא לא מפיץ את, את כל המיצים החוצה, הוא מתחבר. ולכן סולים את קורבן הפסח, ואסור לבשל אותו. לא שוברים אותו. אסור לשבור עצם. עצם לא תשברו בו. לא מובא פה, אבל זה גם כן קשור לזה. אוכלים קורבן פסח בחבורות, לא אוכלים קורבן פסח לבד. אומרת המשנה פה, כדי להיות בחבורה בקורבן פסח, רבותיי, זה עבודה. אינו נאכל אלא למנויו. תראו מה אומר פה הרב קוק. הקשר האמיץ הזה, זה קשר חזק, פנימי, נשמתי, מהותי, שאחדותה של האומה תופיע בעל כל הפרטים בצורה אחדותית ממש, כזו צורה אחדותית שהיא עולה למעלה מכל צורה קיבוצית המתאחדת. זה לא כמו בעמים אחרים שבאו אנשים מכל מיני מקומות והתאחדו. הקשר הזה צריך הוא הזמנה מיוחדת והסכמה עצומה להתקשר בעומק הקדושה של נשמת האומה הפנימית. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לא באים לקורבן פסח, טוב חבר'ה, שמעתי שאתם מקריבים קורבן פסח? הגעתי, באתי, אכלתי. לא, זה לא כלאחר יד. זה דבר עמוק. דבר שנמצא בטבע בכל עם ישראל, ואנחנו שאוכלים לעסוק במצוות, לעסוק בתורה, לעסוק בתורת קורבן הפסח, אנחנו צריכים לעבוד על זה. לא מספיק לבוא ולהגיד, אני אוהב את כולם. צריך ללמוד את זה, צריך לטפל בזה, צריך לטפח את זה, צריך לעבור במדינת ישראל מדלת לבית לבית, מדלת לדלת, לעורר את אהבת ישראל. זה הכנה לקורבן פסח. אם אנחנו נעשה את זה בעזרת השם, אנחנו נוכל לזכות באמת להקריב קורבן פסח. והזכרתי כבר, היום, מה צריך לעשות כדי להגיע לקורבן פסח? לעלות להר הבית. אז יש מי שראה, יש פסק הלכה של הרבנות הראשית לישראל, של הרבנים הראשיים בעבר, רב שפירא ורב אליהו, של עוד הרבה מאוד רבנים גדולים, שאסור לעלות להר הבית. זה לא הצורה להכין קורבן פסח. הצורה של הכנת קורבן פסח היא בזה, אומרים חז"ל, כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת. למה? מה זה תחליף? זה ההכנה. כמה שאנחנו עוסקים יותר מבחינה רוחנית בעניין הזה, בעניין שיש של עולה, של חטאת, של שלמים, בעניין שלנו של קורבן פסח, כמה שאנחנו עוסקים בתוכן הרוחני הזה, כמה שאנחנו מכינים את עצמנו לאחדות ישראלית אמיתית, כמה שאנחנו מגלים יותר את קדושת ישראל ואת אהבת ישראל, כך אנחנו מתעלים ומתקרבים מבחינה רוחנית לתוכן האמיתי של קורבן פסח, ואז הקדוש ברוך הוא באמת יאפשר לנו בעזרת השם להקריב קורבן פסח במועדו וכהלכתו בעזרת השם בימינו בקרוב.